כן. בוקר טוב. אנחנו ממשיכים בחתימת הספר. כן. רבי יהודה הלוי אומר בעצם קודם כל, הוא בעצם מדבר על החקירה הטובה. ראינו שהוא אמר שטוב לחקור בעניין הידיעה והבחירה וששת ההקדמות שמזרזות לעבודת השם. אולי נגיד על זה, על ההקדמות האלה עוד איזה מילה היום בהמשך, ונחקור בהנהגת השם והשגחתו, דרכי התשובה, דרכי ההשגחה לצדיקים ולרשעים, השכר והעונש. ואז הוא עבר להתחיל אז הוא עבר בעצם לחקירה הטובה בעניין הכרת השם בדרך הראויה לאמונה, ועצרנו באמצע העניין. אז אני קורא עוד פעם מתחילת העניין הזה. וכאשר יגיע ביונו אל העצם הראשון ומה שיחויב לו מן התארים, יפרוש ממנו ויראה כי מתחתיו מחיצת אור מסנברת את הראייה, ותיבצר ממנו השגתו לקוצר ראייתנו ותפיסתנו, לא לסתרו ולא לחסרונו, כי הוא יותר זוהר ומפורסם וגלוי אצל בעלי הראייה הנבואית משיצטרך בו להבאת ראייה. כן, אז אמרנו שהוא מדגיש פה את חוסר ההשגה, חוסר היכולת להשיג שום דבר בעצמות, בעצמות האלוקית, אלא צריך לסמוך על הנביאים שאצלם יש את שיא ההשגה, את הראייה הזוהרת והמפורסמת והגלויה, אותה ראייה שהורחבה במאמר רביעי, ההסברה של הראייה הנבואית, מה שהם מסוגלים להשיג מעבר להשגות השכליות בקדוש ברוך הוא, וגם הם לא משיגים את העצמות, ולא צריך לדון בו בפילוסופיה, בהגדרת השם ותאריו, ולא צריך להביא ראייה בעניין. זאת אומרת, ועכשיו הוא יסביר מה כן צריך, אבל הוא בעצם אומר שלפרוש מהתארים בעצמות, אלא מה כן, עכשיו הוא יגיד. ותכלית הכרתנו אמיתתו, שנכיר בטבעיות מה שאין בו סיבת דבר מן הטבעים, ולפיכך נייחסהו אל כוח שאינו גשמי אלא אלוהי, כמו שאומר גלנוס בכוח המצייר ונותן לו יתרון על שאר הכוחות, ורואה שאיננו מחמת המזג אלא לעניין אלוהי. אז דבר ראשון, אנחנו צריכים להכיר את הקדוש ברוך הוא דרך הכרת הטבעיות, שנתבונן בטבעיות ונראה מה מהטבע אין לו סיבה, אין לו שום סיבה של דבר מן הדברים שאנחנו מכירים שיכולים להסביר את מציאותו חוץ מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, צריך ללמוד על מציאות הקדוש ברוך הוא מתוך הטבעים, מתוך הדברים המופלאים שיש בטבע, שמתבוננים בהם ורואים דברים מופלאים שאי אפשר לייחס אותם אלא לדבר אלוהי, אלא לקדוש ברוך הוא בעצמו. אז אנחנו לומדים על מציאות השם, והוא מביא פה דוגמה מהכוח המצייר שגלנוס היה אומר עליו שהוא כוח מיוחד שיש בו עניין אלוהי יותר מכל שאר הכוחות. מה זה הכוח המצייר? כזכור, למדנו את זה בסעיף י"ב, הוא קרא לו שם גם החוש המשותף, למעלה בעמוד קמ"ד הוא קרא לו החוש המשותף. והחוש המשותף, תפקידו או העניין שלו זה בעצם המקום בנפש שקולטת את כל מושגי החושים, גם את הראייה וגם את השמיעה וגם את הריח וגם את הטעם ביחד. וככה אדם, כן, הוא אמר שם, אדם רואה אוכל וחש את הטעם שלו גם כן, הוא רואה דבש וגוזר שהוא מתוק, מתוך שיש מקום אחד בנפש, כוח אחד, החוש המשותף, שקולט את כל קולט בנפש את כל מושגי החושים השונים. זה לא הדמיון, אלא פה יש חוש משותף שמחבר בין
לא, מה שהוא אומר,
הדמיון, לא, זה לא, לא, הכוח המצייר, הוא קרא לו שם, ככה הוא קרא לחוש המשותף, הכוח המצייר, זה יכול להיעל שם בסעיף י"ב. כוח המצייר, יש את המדמה ויש את המצייר, הוא מחלק. כן. וזה הכוח שקולט ומחבר בין הדברים, וכמו שאמרתי, הוא יכול, ממילא התולדה שלו, שאפשר ללמוד על מציאותו, זה שאדם רק רואה דבר ויכול, אדם רואה בן אדם רחוק שנראה כצועק, אפילו שהוא לא שומע אותו, הוא יכול לדמיין את הצעקה ואת הקול וכדומה, ושאר החושים. אז גלינוס אמר שזה דבר אלוהי, איננו מחמת המזג, כל רוב הכוחות, הדמיון וכוחות הנפש מושפעים ממזג הגוף, האיכות שלהם וכמה הם עובדים טוב, אבל הכוח המצייר, הוא אומר, זה לא מושפע מהמזג, זה משהו שכנראה מונח בצורה ברורה אצל כולם ואיכותי אצל כולם, אז אין לו בעצם, הוא משהו אלוהי, הוא לא מגיע מההרכבה של היסודות. כל זה רק דוגמה, שוב, לאיזשהו פלא בתוואים שאפשר להתבונן מהם ולהכיר את מי שאמר והיה העולם מתוך מעשיו. וכזכור, רבי יהודה הלוי דיבר על זה במאמר ראשון, בסעיף סמכת למשל, כשהוא היה שאלה שמאוד הטרידה את המלך כבר מתחילת חיפושו, הוא שואל אותה הוא מעורר אותה בדיון שלו עם המוסלמי, הוא אומר, איך התיישב בנפשותכם הדבר הגדול הזה שהקדוש ברוך הוא מתחבר לאדם, בורא העולם והשכלים והגלגלים והמלאכים והכל, הוא ברא, תתחבר עם הבריאה, הרפש המתונף הזה, רצוני לומר האדם, כן, כמו שהוא אמר שם. אז בא רבי יהודה הלוי ליישב את זה ואומר, להסביר את העיקרון של איך אנחנו יכולים לקבל שרשמים אלוקיים מופיעים בזה העולם הגשמי, שזה שורש האמונה, כמו שהוא אומר שם בסעיף ע"ח. אז מה רבי יהודה הלוי הסביר? איך הוא הסביר? הוא לקח משל מהנמלה. הוא אמר, למי מיוחסת לדעתך החוכמה אשר בנמלה? מי נתן לנמלה את הצורה? וככה לכל יצור ויצור חי וצומח ו... מדבר, מאיפה ניתנה לו הצורה, מי תכנן אותו ומי נותן לו בעצם את הכוח המצייר שלו ואת הנפש המדברת שלו ואת הצורה שלו, ככה שהדבר שלכל יצור יש לו את הטבע שלו שהוא מוציאו מן הכוח אל הפועל. אז הוא מגיע שם למסקנה שזה באמת משהו אלוהי שחייב להיות. מי נותן אלוהי, הפילוסופים טעו לומר שזה השכל הפועל, אבל זה בעצם גם הם הודו שזה מי נותן אלוהי, כמו שהוא עוקץ אותם שם ואומר, אתם בעצם יכולים להגיד שהשכל הפועל בורא, לפי משמעות דבריכם, מה שראינו גם בתחילת המאמר הזה. על כל פנים, שם הוא מדגיש גם כן את הנקודה הזאת, תתבונן בטבע ותבין את שורש האמונה. תראה שהטבע בנוי בצורה כזאת, שכל הצורות הטבעיות ניתנות מלמעלה, וממילא אתה יכול להבין שכמו שהמדרגות דומם, צומח, חי, מדבר, מקבלים את צורתם מלמעלה, יש גם רושם אלוהי שעם ההתכוננות אליו והכנה אליו הוא ניתן מלמעלה, ומילא רשמים אלוהיים יכולים להופיע בזה עולם הגשמי, גם דברים נשגבים. אנחנו רואים פה צורות מופלאות מחוברות וניתנות לחומר כשהחומר מוכן, ככה גם כך גם אפשר להבין את העניין האלוקי איך שהוא מתחבר. אז גם שם הוא דיבר על אותם פלאים שאי אפשר לייחס אלא לקדוש ברוך הוא. כן. ומתוך אותה התבוננות בטבע, היא בעצם התבוננות חשובה, אני מוסיף לא רק להבנת מציאות השם, אלא שם מדגיש רבי יהודה הלוי במאמר ראשון, שזה גם ההתבוננות בטבע הזאת מובילה גם כן להבנת חיבור התגלות השם בעולם, חיבור העניין אלוקי בעולם, ולא רק מציאותו. אז זה בעצם, ואומר רבי יהודה הלוי, לכן חשוב להתבונן בטבעיות, חשוב להכיר את עולם הטבע. הדבר הזה ממש עניין יסודי לאמונה. אפשר לשים לב ש... כן, הוא אומר פה בעצם, תכלית הכרתנו אמיתתו, איך אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא, אז הוא התחיל, שנכיר בטבעיות את זה שהן מיוחסות לקדוש ברוך הוא, ונכיר את מי שאמר והיה העולם מתוך מעשיו, מתוך המציאות וכל מה שאין בו סיבת דבר מן הטבעים, וגם מהנפלאות, כמו שהוא אומר פה, הוא ממשיך, והנפלאות שנראה היפוך העצמים ושינוי המנהגים והמצאת נמצאים שלא היו, ללא תחבולה קודמת, כן, מתוך המופתים. אז כן, מתוך שני דברים אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא. בוא נמשיך, רק נסיים פה את העניין של המופתים ואז אני אשלים את מה שרציתי להגיד. אומר, וזהו ההבדל בין מה שנעשה על ידי משה ובין מעשה החרטומים בלתיהם, אשר אילו היו בודקים אחריהם היו מוצאים התחבולה. אצל משה נהפכו עצמים לחלוטין, נשתנו מנהגי הטבע, חוקי הטבע לחלוטין, נמצאו דברים שלא היו כלל, ממש כהמצאה ראשונה, כי זה באמת היה מעשה הדב של ריבונו של עולם, וללא שום תחבולה, בלי הטעיה, ובניגוד לחתומים, שאם היית בודק טוב טוב היית מוצא את התחבולה, כמו שאמר ירמיהו, הבל הם המעשה תעתועים בעת פקודתם יובדו. כלומר, אם תפקוד אותם אז הם יובדו, אם תפקוד אותם ותבדוק אחריהם יהיו לעין כדבר מרומה. והעניין האלוהי, כל מה שתבדוק אחריו תמצאהו כזהב הטהור. תשימו לב, רבי יהודה הלוי מחזיר אותנו פה למאמר ראשון ממש בביטויים בסעיף ממתת. רבי יהודה הלוי הביא את זה גם כן, שהמצרים היו חוקרים אחרי משה, גם חכמי ישראל וגם המצרים וגם כל החרטומים וכל החכמים היו חוקרים אחרי משה, ושם הם ראו שהעניין האלוהי הוא כזהב הטהור, כזהב המזוקק, מוסיף עם החקירה לדינר או דינר, ככה הוא אמר שם. והביטויים האלה, בטח אמרתי כבר, שהם בעצם של רב סעדיה גאון, הוא אומר את זה במאמר, כן, מאמר שלישי, באמונות ודעות, בפרק A, במהדורת הרב קפח בעמוד קכ"ח, אם לא כתבת את זה, אפשר לראות את אותם ביטויים. וגם ידוע שהר"ן בדרשות הרחיב בזה הרבה, איך נתבררה נבואת משה במצרים. הוא מביא דברי חז"ל שבמקום השוק ירק השכול, אני לא זוכר בדיוק את הביטוי, אבל אם אתה רוצה לבדוק אם הירק הוא טוב, תלך לאיפה שיש מקצועים בירקות, איפה שיש הכי הרבה ירקות, שם תבדוק מה טוב, איזה סחורה טובה או לא. איפה תבחן את הניסים? תלך לאלה שהכי טובים בתחבולות במצרים, ושם יוכח העניין האלוקי, שיבחנו אותו. הר"ן מאוד העריך בזה בכמה דרשות, וגם ספר העיקרים חזרו על היסוד הזה שיסודו ברב סעדיה גאון והרחיב בו רבי יהודה הלוי, והם הוסיפו להרחיב. כן. על כל פנים, זה מחזיר אותנו למאמר ראשון, כמו עוד הרבה ביטויים פה והרבה עניינים. אמרתי, אני חוזר למה שרציתי להגיד. רבי יהודה הלוי אומר, אנחנו מכירים, תכלית הכרתנו אמיתתו זה לא לחקור בעצמיותו ובתאריו, בשכל, אלא לסמוך על כמה שהוא גלוי ומפורסם וזוהר אצל בעלי הראייה הנבואית הרבה יותר ממה שאפשר להגיע בראייה השכלית והשכל שלא מסוגל להכיר אותו, אלא מה כן אנחנו נחקור בטבעיות ובנפלאות. תשימו לב שהנפלאות זה הדרך של מאמר ראשון. זה הדרך של מאמר ראשון שאנחנו על בסיס מראה העיניים הוודאי של היפוך העצמים ושינוי המנהגים, המצאת הממצאים שלא היו, ללא תחבולה קודמת, מתוך חקירה, אחרי שחקרים את דברי משה, זה הכרת השם על בסיס הנפלאות, ואחר כך המסורת שתוזכר פה בסוף העניין, דע את אלוהי אביך, כן, שמזרז לקבל מאבי וזקניו את אמונת אלוהי אברהם, יצחק וישראל, אשר התחברה אליהם השגחתו, כמו שרבי יהודה הלוי אמר במאמר ראשון, הוא סוגר פה מעגל ומסיים בזה. אבל פה הוא מוסיף דבר. מה הוא מוסיף דבר? שלא נזכר כל כך במאמר ראשון, ואני אראה איפה הוא כן נזכר במאמר ראשון. להכיר את השם גם על בסיס הטבעיות. זה שער הבחינה לחובת הלבבות. רבי יהודה הלוי אומר, הוא מצוין, צריך לכתחילה ללמוד גם כן, ראוי, לא יודע, רבי יהודה הלוי באמת הדגיש מדרגה של אמונה שלא הודגישה בחובות הלבבות, ולא רק בדרך השכל, ואפשר להסתמך על, על אלוהי אביך. ושאר הייחוד הוא אומר שהוא דיעבד, אבל שאר הבחינה להתבונן בכל טוב השם בעולם וכל הפלאים ולייחס את זה לקדוש ברוך הוא ולהשגחתו ולהתבונן בזה, זה לכתחילה, וזה מה שהוא כותב כאן, שנכיר את השם דרך הטבעיות. וזה בעצם מאמר חמישי, זה לא מאמר ראשון. תשימו לב שכשהוא חותם בספר, חותם את הספר, אמרנו שהוא מכניס בחתימת הספר את הדרך הראויה לאמונה, אז ברור שהוא יגיע וידגיש פה בחתימת הספר, אנחנו נראה גם בהמשך בעלייה של החבר לארץ, את כל היסודות שבארבע המאמרים הראשונים, אבל יש כאן בחתימת הספר גם את מאמר חמישי. אם לא היינו לומדים ושוברים את השיניים להבין את הטבע שהוסבר, את כוחות הנפש בסעיף י"ב, אז איך היינו מתפעלים מהכוח המצייר ומבינים שהוא כוח אלוהי שלא נמשך אחר המזג. ומילא רבי יהודה לוי אומר גם בטבעיות, מוסיף במאמר חמישי, זה דרך לכתחילה להכיר את מציאות השם. ולמה לא מספיק לי הנפלאות? מה נוסף פה? אנחנו נשים לב שגם אם נתבונן, אנחנו נראה שגם במאמר ראשון יש רבי יהודה לוי השתמש הרבה בהכרת הטבע כדי להבין את העניין האלוהי. במאמר ראשון ושני ושלישי ורביעי, ובעצם כמו שהבאתי עכשיו את הדוגמה המובהקת מחיבור השם לעולם, אומר רבי יהודה לוי, אפשר להבין את זה וראוי להבין את זה, לבסס את שורש האמונה על בסיס ההכרה שלנו את הטבעיות. כמו שאנחנו יודעים שבטבעיות אנחנו לא מבינים עד הסוף את צורת הדברים וסיבת הופעת הצורה ושהיא ניתנת מהשם, ככה גם מופיע הרושם האלוקי. וכשהוא בא ומדבר על חמש מדרגות במאמר ראשון, שזה ממש ביסוד משנתו, הדבר כמעט הראשון שהוא רוצה להסביר את מדרגת הסגולה, אז הוא אומר, תדע לך, יש כלל שצריך לפרט אותו, אני אפרט לך אותו במאמר חמישי, שיש ארבע מדרגות ויש עוד אחת חמישית על גבה. זה מה שהוא פותח, הוא אומר, זה כלל שצריך פירוט, והוא אחר כך מאמר שני גם כן אומר, עוד אני אסביר לך אותו כשנגיע לחוכמה, נראה לי שם בסעיף תתוו. זה דבר שאומר רבי יהודה לוי, זה יסוד שצריך להתבונן בו ככה בטבע, ועל ידי זה נבין את העניין האלוקי. יש פה במאמר חמישי, ראינו פה את ששת ההקדמות, אמרתי שנגיד עליהם עוד משהו. ששת ההקדמות האלו הם לא רק, ראינו אותם בהקשר של ביסוס הדעה של של החריצות בעבודת השם, של מציאות הבחירה, ואפשר להתבונן בהם שיש בהם הרבה יותר מזה. ויש פה בעצם ההודעה בסיבה הראשונה, לא רק כזה שעשה נפלאות, והדגשנו את זה, אלא כזה שברא את הבריאה וסידר אותה בסדר מופלא. את הסדר המופלא הזה אנחנו לא נבין מתוך נס, אלא מתוך התבוננות בטבעיות. כן, וככה נלמד על זה שאין פגם במעשיו. ואחר כך הוא מדבר על הסיבות האמצעיות, על ההכנה והכלים והצורות שהקדוש ברוך הוא נותן, הצורה הטובה ביותר שיש לכל, שניתנת לכל יצור, המקסימום שהיה אפשר להינתן לו. זה יסוד שרבי יהודה לוי מדבר עליו הרבה פעמים בספר, שצריך להכיר ככה את העולם. הוא תרח במאמר הזה בהרחבה להסביר את זה, שצריך להכיר שיש כאן חומרים שכשהם מוכנים ניתנת להם צורה, וכך בצורות הטבעיות וכך בעניין האלוקי. וזה ההקדמה הרביעית פה, יש חמש מדרגות במציאות, וצריך להבין שיש פה צדק במציאות וצדק במדרגות האלו, וצריך להבין איך בנוי הטבע בשביל להבין את זה. ומילא אחרי זה מבינים שיש ישראל, שיש מדרגה חמישית, ושזו מדרגת חיים חמישית, ושהיא קרובה לקדוש ברוך הוא יותר, כמו שהוא אומר פה. כל מדרגה שיש לה יותר השגה והרגשה ותחושה היא יותר קרובה אל הסיבה הראשונה, שיש לו את ההשגה המשוכללת והטובה ביותר. יש פה מדרגה חדשה שרק בה שייכת תורה, רק בה שייך ציווי ואחרי בחירה. אז יש כאן הקדמות שהן בעצם היסוד, כמו שאמרנו, לעבודת השם בחריצות, עבודת השם שלמה ומתוקנת, אבל הם גם ממש היסוד והמסקנות של החוכמה הטבעית, הפילוסופית, שרבי יהודה הלוי פירש במאמר הזה. וזה הכרת הטבעיות שרבי יהודה הלוי היה חשוב לו להכניס אותם, גם בשביל מה שאמרנו, לענות, לענות את התשובה השלמה ולדייק ולשים לב מה לא מוכח אצל הפילוסופים ואיך הם הגיעו לטעויותיהם ואיפה אפשר לחלוק עליהם, אבל, וזה חשוב מאוד. אבל לא פחות חשוב מזה, רבי יהודה הלוי כבר במאמר ראשון הדגיש גם כן את מה שאני קורא לו פה, את מה שלמדנו ממאמר חמישי, את הכרת השם מתוך הטבעיות, גם את השאר הבחינה, גם את העניין הזה. אז על כל פנים, אומר רבי יהודה הלוי, הדרך להתחיל על האמונה זה להכיר את השם מתוך הטבעיות ומתוך הנפלאות. וממשיך רבי יהודה הלוי ואומר, וכאשר נגיע אל המדרגה הזאת, כן, של הוודאות, שאנחנו יודעים שיש כאן נפלאות שנעשים על ידי עניין אלוקי, על ידי ריבונו של עולם, וטבעיות שהן מנוהלות על ידי ריבונו של עולם, צורות שניתנות על ידי השם ולא על ידי השכל הפועל. אז הוא אומר, כשנגיע למדרגה הזאת, נאמר שיש שם בלי ספק דבר שאינו גשמי, מנהיג כל הגשמים, הילאו שכלנו מלחוקרו, כן, להבין את המהות האלוהית, הילאו שכלנו מלחוקרו, ולפיכך נתבונן בפעולותיו ונעצר מלתאר עצמו. כן, עוד פעם הוא אומר, לתאר, כאילו השגנו אמיתתו, היה זה חיסרון בו. הוא אומר, את עצמו אנחנו לא משיגים, הוא משהו נעלה מהשגתנו. ואנחנו מתבוננים בפעולותיו, בפעולותיו הטבעיות, בפעולותיו הניסיות, וככה אנחנו מכירים אותו על בסיס הראייה החושית של הניסים, ופה מתחדש גם כן על בסיס הראייה החושית של הבריאה והסדר של הבריאה, והוא לא מתאר אותו בעצמו. אז אני עוד פעם מדגיש את מה שאמרנו בשיעור הקודם, הוא חותם פה ואומר, עזבו אותי משיטת התארים העצמיים, אנחנו לא עוסקים בתאריו בדרך הראייה, הוא יותר זוהר וגלוי ומפורסם אצל בעלי הראייה הנבואית. ועכשיו הוא מדגיש פה עוד נקודה שהיא קצת עמוקה, ניכנס אליה. ולא נשגיח, כן, ולא נשגיח, הוא כבר אמר, תשימו לב שהוא אמר, כשאנחנו מגיעים אל המדרגה הזאת שמבינים שיש פה משהו אלוהי, אז אנחנו אומרים שיש דבר אלוהי, מנהיג את הגשמים, ילאו שכלנו לחוקרו. אין כמה דברים אלוהיים, הוא רוצה להגיד, אין חלוקה, יש, כמו שהוא אומר עכשיו, לא נשגיח בדברי הפילוסופים המחלקים את העולם האלוהי למדרגות, וכולם אצלנו מדרגה אלוהית מאז שאנו נפרדים מן ההגשמה. כן, לשיטתנו אנחנו אומרים שזה מדרגה אלוהית מאז שאנו נפרדים מן ההגשמה, ואין אלא אלוה מנהיג הגשמים. אצל הפילוסופים יש השתלשלות שלמה של שכלים, ויש את השכל הפועל, ויש את העילות השניות שלפניו, והמלאכים וכל תורת ההתחלות שלהם. ואצלנו הוא אומר, אין אלא אלוה מנהיג הגשמים. עכשיו, יש פה קושי לכאורה. למה? כי אנחנו יודעים שרבי יהודה הלוי בהרבה מקומות דיבר על נבראים אלוהים, על מושגים אלוהים, שהם לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, והם לא הגשמים עצמם. ופה הוא אומר, כאילו, אין אמצעי. יש את הקדוש ברוך הוא ואת הגשמים. או גשם, או הקדוש ברוך הוא שפועל בגשם, שמסדר את הכל וזה. אין אמצעי. אין השתלשלות, אבל, כן, לכאורה זה מאוד קשה, זה לא מסתדר. כל מושג אור הכבוד שדיברנו עליו, זה בדיוק דבר שהוא לא גשמי ולא רוחני. הגשם הדק הרוחני הנקרא רוח הקודש, דיברנו עליו מאמר שני ומאמר רביעי בהרחבה. ובכל ספר יצירה דיברנו על האותיות, לשון הקודש, הלשון האלוהית הברואה שנבראו בה ונבראים בשמיים וארץ. ודיברנו אז, דיברנו על האור הכבוד, דיברנו על העניין האלוהי, שהוא בעצם איך שהקדוש ברוך הוא מחיה את העולם, וזה מושג אמצעי, איך שאדם מכיר את ריבונו של עולם ואיך שהוא יכול להידבק בריבונו של עולם, זה העניין האלוקי. דיברנו על זה בהרחבה במאמר רביעי, שם השם זה העניין האלוקי, כן? איך שהשם נמצא לנביא, במקסימום שהנביא מישראל יכול להשיג. זה, אז יש פה איזה מושג שהוא לא הקדוש ברוך הוא בעצמו, אבל הוא השם כפי שנגלה, ויש פה איזה משהו רוחני, והוא דיבר בהרחבה על המראות הרוחניים, על המציאויות הרוחניות. מה אמר רבי, איך פתאום אתה מתעלם מזה ומתווכח עם ה... מה אתה אומר? כן, כן, זה פשיטה. זה... רגע, רגע, אני אסביר, מה שאמרת. זה ברור שרבי יהודה הלוי, כשהוא מדבר על ה... בסעיף ע"ז למשל, מאמר ראשון, והיינו פה בסיבות האמצעיות, הוא אומר, כשיש סיבות אמצעיות, גם כשאני מודה שיש שכל או גלגל או משהו, אז הוא אין לו כוח עצמאי והוא לא מנהיג, הוא רק שמע שעושה דברו של הקדוש ברוך הוא. אבל כאן אני אומר, הביטוי לכאורה, עכשיו נסביר אותו לא ככה, אבל הביטוי לכאורה אומר, מאז שנפרדים מן הגשמה, אין אלא אלוה מנהיג הגשמים. רק, ואין אמצעי. ועכשיו אני מדייק פה שוב במשפט, ואז תראו שזה לא בדיוק מה שהוא אמר. מה הוא אומר? הוא אומר, לא נשגיח בדברי הפילוסופים, מחלקים את העולם האלוהי למדרגות, וכולן אצלנו מדרגה אלוהית. מה זה? אתה רוצה, אם אתה רוצה להגיד שיש רק אלוה, למה אתה אומר מדרגה אלוהית? כן. כאשר נגיע למדרגה הזאת, נאמר שיש שם בלי ספק דבר גשמי מנהיג את כל הגשמים, הלעוס חלנו מלחוקרו. הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. יש כאן מדרגה אחת, הקדוש ברוך הוא, כן, העניין האלוקי, אמרנו שהוא הקדוש ברוך הוא כפי שהוא נמצא לנבראים, ורק בנבואה אפשר להשיג את ההשגה הזאת ואת שמו, ולא בשכל. הלעוס חלנו מלחוקרו. נכון? ככה הוא אומר פה. השכל שלנו לא יכול להבין את העולם האלוהי כלל. כל האמצעים שדיברתי עליהם, אור הכבוד והעניין האלוקי, שהם כאילו משהו אחר ממנו בשכל, אתה מגדיר, יש את עצמותו ויש את איכשהו. אומר, השכל שלנו לא יכול לחקור את הדברים האלה. זה דברים שישראל בעלי אפשרות הראייה הנבואית, שהנביאים מכירים. הנביאים פוגשים את העניין האלוקי, פוגשים את הקדוש ברוך הוא ומדברים איתו כפי שהוא נמצא אליהם. דרך המחזות האלו של אור הכבוד, והם משיגים בסודות התורה את לשון הקודש ואת הסודות שלה ואיך שהיא יוצרת וכו'. זה מדרגה אלוהית שאי אפשר להשיג אותה בשכל. וזה בעצם, אין אלא אלוה מנהיג הגשמים. באמצעות, וכפי שהוא נגלה, וכפי שלמדנו, כפי שהוא נגלה על ידי העניין האלוקי, על ידי אור הכבוד, שכל זה מדרגה אלוהית אחת שכולה לא מוכרת לפילוסופים וכולה לא מוכרת לשכל האנושי. ככה נראה לי צריך להבין את זה. ואשר אנחנו צריכים לסיים, נמשיך עוד קצת, אז הוא מסביר עכשיו רק את התפיסה של הפילוסופים. מעניין שהוא רק פה מביא את זה, כבר בסעיף א', שם הוא מאוד מאוד קיצר. שם אנחנו כבר מהסעיף א' קראנו את הקטע הזה כדי להבין את דבריהם. ואשר הביא את הפילוסופים להרבות האלוהות, הוא מתכוון להגיד שיש שכלים נבדלים, והוא עוקץ אותם כאילו הם עובדי עבודה זרה, כאילו הם אומרים שיש הרבה אלוהות, כי הם אומרים שיש הרבה שכלים נבדלים, שהם מבינים מה הם ומגדירים אותם, זה. אז הם כביכול מרבים אלוהות, אז למה הם הגיעו לזה? הם התבוננם בתנועות הגלגלים, סיכמו והגיעו בהם אל יותר מ-40, וסברו כי לכל תנועה מהם סיבה זולת סיבה אחרת. כן, למה הוא מסתובב בקצב כזה והוא בקצב כזה? רואים הרבה גלגלים שונים כשעוקבים אחרי מהלכי הכוכבים שהם נראים כמסתובבים בסיבוב. רואים ש... אז אומרים, שוב, יש הרבה גלגלים וכנראה שלכל אחד יש סיבה אחרת שמסובבת אותו. למה? כי עובדה שהם מסתובבים במהירויות שונות, בקצב אחר. והוליד להם העיון שאותם התנועות רצוניות, לא מוכרחות ולא טבעיות. למה? כי זה תנועה סיבובית, זה לא תנועה קווית כמו של היסודות. שישר יורדים, כל אחד חוזר למקומו, שהאש עולה וכו'. אז זה חייב להיות רצוני. אם זה רצוני, חויב שתהיה כל תנועה מנפש. אז יש לגלגלים גם נפש. ולכל נפש שכל. למה? כי איך הנפש, כמו אצל האדם. לאדם יש שכל שמורה לנפש איך לנוע, והנפש היא הכוח שמניע אחר כך את האיברים. ואותו השכל הוא מלאך נבדל מחומר. וקראו לאותם השכלים אלוהים ומלאכים בעילות שניות, וזולת זה מן השמות. כן, הם קראו לזה גם כן מלאכים, כמו שאמרנו, הרבה מהם היו דתיים, כמו אלפרבי ושאר המוסלמים שעסקו, תלמידי אריסטו שעסקו בדברי אריסטו והסבירו את זה. והמדרגה האחרונה מהם והקרובה ביותר אלינו היא השכל הפועל. חשבו כי הוא מנהיג זה העולם השפל, אחר כן השכל היולי, אחר כן הנפש, אחר כן הטבע, אחר כן הכוחות הטבעיים והחיוניים וכוח כל איבר ואיבר. כן, מהשכל הפועל הוא מנהיג את, את העולם בכלל, נותן את הצורות בכלל, והעליונה ביניהם זה השכל היולי, אחר כך הנפש, ואחר כך שיש בה חיות, כן, השכל היולי באדם, הטבע בצמחים, אחר כך הכוחות הטבעיים והחיוניים וכוח כל איבר ואיבר בתוך כל היצורים. זה בעצם מה שהביא אותם לדבר הזה, ורבי יהודה הלוי כבר התווכח עם התפיסה הזאת במאמר רביעי קפה. וכאן אומר רבי יהודה הלוי, אנחנו לא נשגיח בדברים שלהם. עכשיו תשימו לב איזה ביטוי חריף הוא אומר פה, דיברנו עליו כמה פעמים. אומר רבי יהודה הלוי, וזה כולו דקדוק מועיל לחידוד לא לאמת, והמתפתה לו על כל פנים אפיקורוס. כשהוא אמר דבר כזה, המפרשים פה ממש נבהלו. מה עד כדי כך? הרי גדולי ישראל גם כן תפסו, החזיקו בשיטה הזאת. רבים, הרמב״ם והעיקרים ועוד ועוד סוברים ככה. לא הגזמת, אפיקורוס, מי שמסביר ככה את ה... את הדברים. יש אחד המפרשים פה, אני לא זוכר מי כרגע, אומר אורייתא ודרת חבא, כשהוא אמר את הביטוי הזה. אבל האמת האמת שאנחנו כבר עמדנו על זה, שצריך להבין את הדברים בפרופורציות. למה? כי זה לא רק גדולי ישראל אחרים מקבלים את ההסבר הזה, אלא גם רבי יהודה הלוי בעצמו בהרבה מקומות. הוא אמר מאמר רביעי שאפשר שהמלאכים הם הרוחניים שדיברו עליהם הפילוסופים, ואמר כאן בסעיף כף שאם נחקור אחרי סיבות הדברים, אנחנו נראה שאנחנו נגיע אל הגלגלים, ואחר כך אל העילות של הגלגלים, ואחר כך אל הסיבה הראשונה. הוא מודה בהסבר הזה בהרבה מקומות, והסביר את זה בספר יצירה, ואמר שמה שמה שספר יצירה דיבר על הכלי, רמז לעולם השכל, לעולם השכלים. הוא מקבל את זה גם כן בהרבה מקומות. אז מה פשט? מה זה הסתירה הזאת? אפיקורוס? על מי אתה אומר את זה? הסברנו כבר שכתוב כאן, עוד אפשר, המשפט הזה עצמו קשה. איך אתה אומר על אפיקורסות שזה מועיל לחידוד ודקדוק? פעם שמענו מישהו שאומר, טוב, שמע, עבודה זרה זה אפיקורסות, אבל זה מועיל ללמוד את זה, אתה יכול לחדד את השכל בלמוד את הספרים שלהם. ודאי שזה לא שייך. אלא מה הכוונה של הדברים פה? הוא אומר פה, צריך דייק בדבריו, המתפתה לו על כל פנים אפיקורס. המתפתה לו, מתפתה זה ביטוי שהוא השתמש בכל מקום להשתכנע שלא בצדק בדבר כאילו הוא מוכח, כאילו הוא מופת, ואף על פי שהוא טענה באלמה. ואם משתכנעים, אם מתפתים לדבריהם ואומרים שזה מוכח, כל התיאוריה החלשה הזאת, אז בעצם מגיעים למסקנה שהעולם קדמון, ומכחישים את כל התורה כולה ומגיעים לאפיקורסות. המתפתה לו אפיקורס. אבל אם לומדים את זה לדקדוק וחידוד, זה מועיל. זה מועיל, למה? כי זה באמת מסביר את הסדר שבטבע. והיום למדנו על כמה זה חשוב להבין את הסדר שבטבע, ולהבין מה הם האמצעים ומה הדרך שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם ומשפיע עליו. וכך אנחנו מכירים את השגחתו וצדק וצדקו. זה חשוב מאוד. הוא התווכח ברוג, הסביר את בר חינפשי ככה, והתווכח עם אפיקורס, עם אפיקורס היווני. אמר, צריך להכיר את הטבע כמו שרחבנו היום, ולכן זה מועיל לחידוד ודקדוק. וזה מה שסברו כל הראשונים גם כן, שהחזיקו בתפיסות האלה. זה כמובן בלי להתפתות לזה, חס ושלום. בלי לחשוב שזה מוכח, ובלי הטעויות שהתלוו למחשבה שזה מוכח, שהעולם קדמון ושאין ניסים וכדומה. אלא רק לקחו את התועלת והחידוד בשביל להבין את הסדר שבמציאות, וללמוד על השגחת השם ועל מציאותו, שזה ממה שטובה החקירה עליו. ולכן מה שהוא תוקף פה את הפילוסופים שהרבו אלוהות, שמחשיבים את השכלים האלה כדבר קיים, ועם בעלי ישות עצמית, השכל הפועל, כבעל ישות עצמית, שרבי יהודה הלוי התווכח איתו כל כך הרבה פעמים בספר, ומחזיקים את זה כתיאוריה שעומדת לעצמה, להתפתות לזה זה בעיה. אבל לדבר שיש מדרגה אלוהית, שאנחנו לא מכירים אותה, שהשם נותן את הצורות על פי איך שהוא גזר, דרך שמשיו, זה דבר שהגיוני ונכון ומועיל לחידוד ולדקדוק. טוב, אני רואה שאנחנו לא מסיימים את הסעיף הפעם, בעזרת השם, בפעם הבאה.